הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה? יום שני, 15 במרץ.
מה קורה?
בסדר. מה?
הבקבוק של המים שלי.
כן, אותו בקבוק הקנאה.
בקבוק הקנאה שאני שותה מלא מים בדרך לפה. שומעים שאני בטעות שוכח אותו באוטו. אוקיי? ואז למחרת אני יורד לאוטו ואין לי את הבקבוק מים מלא. אז אני כבר קונה בקבוק חדש בדרך לכאן, כי אני לא רוצה לחכות עד שאני מגיע לכאן כדי למלא את הבקבוק וכדי לשתות. כאן זה כבר רחוק לי מדי מזמן השתייה שלי. בסדר, הרגלים, אני חושב משהו שאתה יכול להזדהות איתו. אז הבוקר קרה לי המצב הזה, עצרתי בשתייה וקניתי בקבוק מים. מה? מוכר כנראה התגלח בבוקר, שם אפטר שב. הבקבוק והמים, היה להם את הריח והטעם של... אני לא יודע אם היה את הטעם אפילו, לפעמים יש ריח כל כך חזק שאתה כבר...
חושב שאתה תואם אותו.
הרגושים האלה מורבבים. וכך שעתיתי אפטר שב על הבוקר. ליטר! בסדר, יותר מליטר. יש בקבוק הזה של ליטר וחצי, כמעט סיימתי את כולו, נשאר אולי, לא יודע, ממש טיפונת. דפת, שתיתי את האפטר שב.
איף.
וזה משהו ככה של גבר של פעם.
זהו, תחשוב.
לא שאני חושב שיש בהכרח כאילו זה, שאם הייתי שותה, לא יודע מה, CK1, הייתי אומר, בסדר, לפחות זה יוניסקס, זה מתנדף. אבל זה היה עמוק.
לא נשאר לי.
אפטר שב, כן, כן. זה היה ג'לאבאים.
זה מצחיק שזה עוד קיים. תשמע, נראה לי לא השתמשתי באפטר שב. מעל 10 שנים
אבל
לפחות.
כי אתה לא מתגלח, אתה משתמש במכונה.
אני חושב שגם...
למרות שהיום אתה מאוד מגולח למשל.
כן, כי...
רק שאני שם לב.
לא, עשיתי על האפס כזה, כמעט על האפס.
באמת, אתה כבר לא עושה את זה כמעט.
פעם ב.
אני כבר, אין לי אפס יותר על הפנים.
אבל גם כשהייתי מתגלח, אני הייתי שם קרם לחוט ישר אחרי זה, לא אפטר שב. קרם לחוט הוא... מזין את האור, ואפטר שב, הוא עושה לך כזה...
חטא, כי יש איזו תחושה שכאילו, אני חושב שזה מפעם, כשהיה את התער, ואמרת שלא יהיה מזוהם התער, אני אשים אלכוהול על הפרצוף.
חטא הוא מייבש.
זו החלטה מאוד משונה לשים אלכוהול על הפרצוף, אבל אני חושב שעוד הייתי משתמש באפטר שב. המון שנים לא התגלחתי. אוקיי. אבל עדיין, מה, גברים היום יכולים להתבשם, למשל, גם אם לא התגלחו. אני לא יודע אם זה אפטר שב או בושם, סתם אני לא... איזה עוד... זה היה...
אני מקווה מאוד שזה היה אפטר שב, כי האמת שאני קצת מתגעגע לתנועה הזאת שתופכים על הפנים.
נכון, יש את
זה. ואז יש לך את הרגע הזה, את צורב לרגע.
כן, שאתה עם הזמן מדמה לחוש ברגע הזה איזה ניקיון או בוקר או ערנות או התחלה, כאילו שתית כוס אספרסו עכשיו, כאילו הפרצוף שלך שתה אספרסו. כשבעצם אתה אומר נכון, אחרי שאתה מקלף את הקילות, שים קרם לחוט ויהיה בסדר.
כן.
בעיקרון.
אבל אתה יודע לזהות איזה זה היה? כי אני נגיד פעם גם ידעתי לזהות ריחות, היום אני חושב שאני כל כך כאילו כהה לדבר הזה.
זה, אני אומר, אני לא יודע איזה ריח זה היה, אבל זה לא היה משהו מהכלילים המודרניים.
כזה של...
וככה אני שותה לי בבוקר, ושוב אמרתי, אז אולי אני לא אשתה את זה, אבל אני אצמא, אני אשתה.
אתה מרגיש כאילו יושב דוד לידך באוטו.
כאילו יושב לי דוד בפנים, אתה מבין? זה כמו הסרטים האלה, היו פה מאוד פופולריים פעם, שכאילו יש חינופי זהויות בין אנשים, נכון? קומדיות כאלה של סוף שנות ה-80. אז כן, אז בעיקרון שתיתי.
שתית אדם?
אדם, ועכשיו אני, יש בתוכי את האדם הזה.
כן, את האיכויות, הדודיות של אותו אדם שעדיין...
כדיבוק, בדיוק, אולי זה יצא לי פתאום בכל מיני...
כל מיני משפטים כאלה.
כן, בדיוק, לא חבל על הכסף. זאת אומרת, פתאום יהיה לי כאלה. כאלה.
טוב, בוקר טוב, דוד.
בוקר טוב, עוד קצת טוב ונשתגע. אבל צריך גם משהו סוטה טיפה, אולי צריך לזה שגם ככה את הבדיחה לזונה קורצת בזמן. אתה מכיר את הבדיחה? אתה לא מכיר אותה. תעזוב, תעזוב, לא נגיד שלך. כותרת במעריב, תרומות לעמותת חסדי נעמי גם בביטקוין. זה מצחיק, אני לא יודע למה זה מצחיק, אבל זה מצחיק. העמותה שמפעילה 20 אלף מתנדבים, מסייעת ליותר מ-100 אלף נזקקים, תאפשר גם תרומה באמצעות ביטקוין. בסדר גמור, כי... טוב, אתה לא מדמיין פשוט את ה...
נכון, נכון, נכון.
שן, צולת שואה שאין לה מה לאכול בבס, וכל שיתנור דולג, ערב החג, תביא לביטקוין.
בדיוק.
אתה תקחי, שיהיה לך לבריאות, באמת, שלא תדיר רעב.
קמחא דפסחא.
ממש.
הבאתי לך
ביטקוין. הנה, תקחי ביטקוין. לא יודע. את קר לי בבית. כסף לאוף. ביטקוין.
כן, כן, בדיוק. החשמל הפסיק לעבוד.
ביטקוין.
מה הסיסמה של הוולט שלך?
בדיוק, היא לא הרי... גם איך תעבירו לה אותו? תגיד, לא קיבלתי את הסיוע, זה עבר לך וירטואלית.
כן.
זה עבר לך וירטואלית.
לא, העולם הבנקאי הוא משתגע. הוא באמת משתגע. יש עכשיו את הסיפור הזה של הבנק הדיגיטלי החדש, של פרופסור אמנון שעשוע.
נדעתי שהוא פרופסור.
כן, כן, הוא אדם מאוד זהו, עשה את מובילאי, מחר בכמה? 15 מיליארד דולר.
כן, אבל אתה לא רגיל לחשוב על פרופסורים כמיליארדרים.
נכון.
פרופסורים הם מעל גבים, כאילו כלכלית, הם חכים לקביעות בזה שלהם, נכון?
יהיה לו גרנט או אין לו גרנט?
רבים על השימוש במכונת צילום.
לא, אבל הוא לא, הוא לא, זה לא...
לא, יש לו גם את הפרופסורה וגם את המענה, בוא נע, זה שיחוק השיחוקים.
כן. אז הוא מקים בנק דיגיטלי חדש, ובדמרקר מדברים על זה, האם זה יהיה הגולן טלקום של הבנקאות, כלומר, האם זה יטלטל את השוק הבנקאי, כפי שחברות הסלולר אז טולטלו על ידי הכניסה של גולן טלקום.
אוקיי.
ואתה יודע, כל המילים הנכונות נזרקות פנימה, בנק דיגיטלי, בינה מלאכותית, ענן.
בינה? מה זה בבנק? במקום כאילו, במקום את חגית מהבנק יהיה לי בינה?
בדיוק.
לא, אני גם לא משגע את זה.
בסוף בן אדם דיגיטלי, ככל שיהיה צריך את הטלפון שהוא מתקשר ועוזרים לו.
נכון, נכון, נכון. אתה צריך את זה מהבנק. אתה לא יכול בינה מלאכותית. אני לא, אני נגד מאוד.
אגב, הוא זה מובילאי. יש לך מובילאי באוטו?
לא, יש לי מערכת אחרת. נדמה לי שבפולסווגן זו מערכת אחרת. אצלי לפחות זו מערכת אחרת. כזה, זה מצפצף לי כשאני עובר נתיבים, ואם אני קרוב מדי לרכב לפניי, זה דופק ממש צפצוף. אגב, זה טוב.
כן.
יש לי מערכת בסך הכל טובה, אני בסדר איתה.
אז לי יש, מובילאי.
מובילאי יש לך?
אני שונא את זה.
אנשים שונאים?
אני שונא את זה. ברמה, תקשיב, זה בלתי נסבל. הוא כל הזמן דופק לי ברקסים. כל מתי שנראה לו שאני מתקרב מדי לאוטו, אז הוא עושה לי כזה.
מה הוא עושה?
הוא כאילו בולם אותך.
זה לא הבנתי, זה קול שהוא משמיע?
לא, הוא מצפצף כמו משוגע על ימין ועצמות.
כאילו הוא משתעל.
לפעמים הוא מצפצף יחד עם הבלימה.
מה זה בלימה? הוא בולם.
דופק ברקס, ברקס.
לא, אצלי באוטו אף אחד לא דופק לי ברקסים, מה פתאום? זה ברקס, יש ברקס.
אז לא, אז אני, יש לי ברקס, אני לא יכול לסבול את זה. לפעמים אני עובר נתיב, ואתה יודע, והוא, במעבר של הנתיב, הוא חושב שהנתיב שהייתי בו קודם, אני מתקרב מדי לאוטו, הוא פשוט עוצר אותי, והנתיב לפני רק, אין לי שום סכנת התנגשות, הוא חושב, אתה יודע, זה בא בדילי של איזה 2-3 שניות, ואני יושב עצבני, אני באמת, באמת, באמת שונא את זה, אני לא יכול עם התחושה הזאת, שמישהו כאילו נוהג לי באוטו, שאני יושב עם חבר לא קיים, והוא החליט. עכשיו, סבבה, תציל חיים כשצריך להציל חיים, אבל הוא יותר מדי ליברלי עם ההחלטות.
שאלה אם אפשר...
אני לא יודע, ואני מאוד מקווה, אגב...
למתן את הפונקציות שלו.
לא יודע.
שמה, שהבנק לא יהיה...
אני מאוד מקווה שהבנק הדיגיטלי החדש לא יהיה מעצבן כמו המובילאי.
בנק אולי, כן.
אם הוא יהיה מעצבן כמו המובילאי, וואלה...
שם, לא, זה כמו הברקסים, אבל אז תחשוב, אתה הולך לבנק, אתה מוציא כסף, הוא כותב לך, אתה לא צריך.
כבדיוק.
הוצאה מיותרת.
או שנאבק איתך, נאבק איתך פיזית, כמו הברקסים האלה. אתה בא לכספומט, אתה מוציא את הכסף, הוא מחזיק אותו, אתה מוצא את זה במושב, תשחרר, תשחרר כבר, אני צריך.
כן. אני כמובן לא שותף לזה, אבל עוד לא פגשתי אף אדם שאוהב את המובילאי שלו.
אני אומר, להפיק לקחים. שמתקדמים לפרויקט הבא. תכף בוקר של בריאות, המשחק של ביטוח ישיר, ביטוח עם שירות מצוין, תשאירו את זה לביטוח ישיר, כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח עושים רק בביטוח ישיר. הבוקר אתם מספרים לנו על ויכוחים ודרמות מול רופאים ורופאות.
אתה השראה לרבים. לא רוצה לנקוב בשם של אף אחד או אף אחת, אבל אתה השראה. אתה אדם שהוא השראה.
נכון. מי שהזין שבוע שעבר,
ברמן היה לו סיפור קשה אצל רופא, וסיפור על האש שהוא עדיין מתבשל.
כן, התקררתי קצת איתו, אמרתי לך שיש מעורבים אחרים שם ואני לא רוצה לגרור אותם בעל כורחם לתוך הסיפור הזה, שלא ינזקו.
אבל אלימותים וויכוחים ודרמות וביקורים שלא יאמנו שהיו לכם
בדיוק
מול רופאים ורופאות, שאתה אומר מה?
שאתה הרי מגיע פגיע לתוך הסיטואציה הזאת, פגיע וחלש, ואז לפעמים,
עכשיו אנחנו לא מדברים על הטרדות מיניות מפורשות, לא שאין, כן, אבל אנחנו מדברים על
ויכוחים, עימותים,
דברים מרגיזים בטירוף,
דברים שקרו ואמרתם לא יכול להיות זה קורה עכשיו,
כן,
ואם התעמתתם עם הרופא או הרופא, תחייגו אלינו בבקשה 1-907-2-99-99 1-907-2-99-99.
בוקר של בריאות, בחסות ביטוח ישיר. ביטוח עם שירות מצוין? תשאירו את זה לנו. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר. 03-7x5.
ליאת, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה העניינים? אני מתרגשת.
הכל בסדר, ליאת. קבלי 300 שקלים לאתר גרו, ואולי תזכי בעוד 600. אתר גרו מסדר אתכם לפסח עם אטרקציות וחופשות בארץ, ועד 60% הנחה על מאות מוצרים. ואנחנו ביקשנו שתספרו לנו הבוקר על אימותים, על ויכוחים שהיו לכם עם רופאים ורופאות. מה הם עשו? ספרי בבקשה, ליאת.
טוב, אז אבא שלי נפטר מסרטן לפני 12 שנה, אז הסיפור הזה היה כזה לפני 13 שנה בערך. היינו כזה בעון אינוף בתי חולים כבר, מרגישים את הסוף, כל מיני עליות וירידות, ואחד מהביקורים בבית חולים, הגענו למחלקה, והרופא אומר, שלום לאבא שלי וזה, אבא שלי מסביר לו מה קורה, והוא אומר לו, בסדר, תראה, מה שאני מבין, אין לך עוד הרבה, אם זה קורה שוב פעם, אנחנו בעצם הולכים לחדר מספר אחד, חדר מספר אחד באותה המחלקה, זה מורדמים מונשמים שבעצם סיימו. לא הבנו את המשמעויות, אמרנו, סבבה, הלכנו בינתיים לחדר הרגיל, אשפוז סטנדרטי, הייתי עם אמא שלו ועם אח שלו, הייתי אז בת 22 בערך.
תגידי, כשרופא אומר, ממה שאני מבין לא נשאר לך עוד הרבה, זה לא כשלעצמה אמירה קיצונית?
לגמרי.
כן,
אוקיי.
כי רופאים לא נועה, אסור להם לומר, זאת אומרת, למה שגם נתנו 11, חצי שנה לחיות, בסוף הוא חי 16. אז בכלל הבנו שזה לא רלוונטי, אבל זה כאילו במין כזה סוג שאתה מקשיב לכולם.
Okay.
הגענו לחדר, אבא שלי שוב הרגיש מאוד לא טוב, הייתה לו תופעה של המון מים בריאות, וזה פשוט להיחנק. אז ישר קראתי לאחד הרופאים, ובאתי לו ואמרתי לו, בלי השם דוקטור, קראתי לו בשם, אומר לי, גבירתי, אני דוקטור בשבילך.
איך אני אוהב כאלה. דוקטור בשבילך.
בדיוק, עכשיו אני קצת חצופה, אמרתי לו, בסדר, זה לא רלוונטי כרגע, פשוט אבא שלי נחנק, תיגש. אז הוא ניגש, ואבא שלי בתוך כדי חנקות נוראית, אז הוא אומר לו, אתה זוכר מה אמרנו? עכשיו אנחנו הולכים לחדר מספר אחד. שם אין תרופות, אתה מחובר למכונות, ובעצם שם זה ייגמר.
מה? איך אפשר? אני לא מבין.
אני גם לא הבנתי.
אני מבין שצריך להגיד משהו. אני מבין שמשהו לא יגיד, יש לו את האופי של סוף. זאת אומרת, הסוף הוא סוף. אבל איך אפשר להגיד את זה ככה?
אסור להגיד את זה.
מה זה?
אם יש בן אדם שאני שונאת בעולם, זה רק באמת את הרופא הזה.
כן.
מפה לשם נאבקתי איתו ברמה שאמרתי לו, אנחנו מסתדרים, תודה, תצא מהחדר. הוא אמר לי, את שום מדברת על לא אלא יפה. אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה לדחוף אותך, תצא מהחדר. אני מסתדרת איתו לבד.
סבתא
שלי כבר בוכה בפינה של החדר, אח שלו רץ לשירותים, מצאתי אותו על הרצפה בוכה. אמרתי, טוב, זה אני, אבא שלי, ומי שאחראי לסיטואציה הזאת. מחזקתי לאבא שלי את הידיים, דיברתי איתו, אמרתי לו תנשום לאט, אתה יוצא מזה, הכל בסדר, כזה. הוא הצליח לצאת מזה. הרופא הגיע אחרי איזה שעתיים לשאול אם הוא כן מעוניין לבוא לחדר מספר אחד. אני ואבא שלי שיחקנו את דמקה או משהו כזה, והרופא חבש כיפה. אז אבא שלי אומר לו בקול מאוד חלש, אומר לו, אני רואה שאתה מאמין באלוהים. אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, לא לימדו אותך שרק הוא מחליט מתי מישהו הולך ולא אתה? מאז הרופא חזר לחדר רק עם רופא נוסף, הוא לא הסכים להיות לבד בסיטואציה. אחרי חודש וחצי הגענו שוב לבית חולים, ראינו את הרופא, אמרתי לאבא שלי, אני הולכת מכיוון אחר, הוא אומר לי, ממש לא. אנחנו מיישרים אליו מבט, ומראים לו שאני עדיין כאן. ובעצם אותה סיטואציה, אבא שלי נשאר עוד שנה וחצי.
וואו.
כן, אז... בוא נגיד שמאז הבנו שהרופאים זה נחמד, יש להם דעות, יש להם כיוונים.
יש להם גם ידע, יש להם גם ידע,
בסופו של דבר.
אבל הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים אפילו, זה באמת, כל הידע מתכנס לאיזושהי מסקנה שהיא לא בהכרח נכונה, ותמיד שווה לשאול עוד, אפשר גם להרער על זה, אפשר לבדוק עוד.
וגם ישנו עניין התיווך הרגיש לחולה ולמשפחתו, שזה החלק החמור בעיניי.
בתוך ה-16 שנה של המלחמה בסרטן, הוא היה הכי פח.
מזעזע, מזעזע.
כן, זהו, וצריך להגיד את זה, אנחנו מתכוון שצריך להגיד את זה הרבה פעמים היום, כמובן שלצידו היו רופאים, אני משוכנע, נפלאים ורגישים.
אנחנו מדברים פה על היוצאים מהכלל. רגע, והתלוננתם? לא אמרתם משהו? לא עשיתם
זה? לא, אתה במין סיטואציה כזאת, אין לך כוח להילחם ובמאבקים, וכבר היינו במאבקים.
שכל האנרגיות שלך מופנות לדבר אחד.
האנרגיה הייתה גם להשיג תרופה מחוץ לסל, שעלתה המון כסף, ונקבל את האישורים אליה. זה היה באמת מין שנתיים אחרונות של מלחמה מסיבית. אגב, בסוף, אם ירשה לי לומר, מרוב שאבא שלי הכיר את עצמו ואת המחלה ואת הגוף, הוא בבית נפטר ביודעין. זאת אומרת, הוא הודיע לנו 3 ימים לפני שהוא מפסיק להילחם, הוא לא מסוגל לשקר לנו יותר, ותוך 3 ימים בבית, במיטה, שנייה לפני כן הוא ביקש לאכול גלידה, הוא נפטר. זאת אומרת, שזה ממש אבא שלי טעת לו, וזה גם המלחמה מול הרופא, הייתה לנו ברורה שאין לו שום ידע על אבא שלי כדי לטפל בו ולהרדים אותו ולסיים לו את הסיפור. זאת אומרת, זה לא בידיים שלו.
ליאת, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, ביי.
כל המיתוג הזה של חדר מספר אחת שאליו הולכים למות.
אני לא שמעתי את זה, אני לא פגשתי את
המותג
הזה. אני לא מכיר
מחלקות
סרטן. מילנה?
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
יופי.
מילנה, מתרגשת, משהו, כן.
בסדר גמור, תודה. גם את מקבלת 300 שקלים לאתר גרו. נספר לך על ביטוח ישיר, ביטוח עם שירות מצוין. אם אתם מחפשים כזה, תשאירו את זה לביטוח ישיר. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר. אתם יכולים לחייג ל-03 7 פעמים 5. ספרי לנו מילנה, בבקשה, מה קרה?
בעצם אני עברתי תהליך. אני עברתי ניתוח של מעקף קיבה מלא, והתהליך שנכנסתי הוא בעצם עליתי 45 קילו אחרי 2 לידות. וסוג של 4 שנים ניסיתי להתמודד ולרדת במשקל, וזה קשה. בן אדם שאוהב לאכול, קשה לו לסגור את הפה. ובכלל, בן אדם שהוא מגיע למשקל של 110 קילו, קשה לבן אדם אחר להבין מה זה. זה גם, אתה נכנס לסוג של דיאטה לכמה חודשים ואז נשבר. ואז הגעתי לאיזושהי החלטה שאני חייבת לעשות ניתוח. ופניתי לרופא משפחה, שהוא דווקא היה מאמן ומקסים, שהוא תמך בי בכל הדרך. אבל כל הרופאים שהיו לי בדרך עד הניתוח, זה היה פשוט נורא. יש לי פריצת דיסק ופריצת כתף מהצבא, שהתהפכתי עם אמר, ואני כל חודשיים שלושה הייתי מוצאת עצמי במיון, בעצם מוצא זריקות. זה גם בגלל משקל.
אוקיי.
שהייתי גדולה, והייתי חייבת לעשות זריקות. באיזשהו שלב, הרופא המשפחה שלי אמר לי, מילנה, בואי תלכי על זה, בואי נעשה את הניתוח, שנה הבאה במיס ביקיני, הכל טוב, ממשיכים. אמרתם, אני זורמת איתך. יש את הפחד הפנימי מן הסתם לעשות את זה. כי זה סוג של תהליך. יש לי עוד בעיה גדולה, אני לא יודעת לשחות, שזה מאוד קשור, יש לי פחד של מים.
כן.
הגעתי לאורתופד, אני לא אזכיר את שמו שבכיתי שבוע, והגעתי אליו במטרה לקבל המלצה לניתוח, שהמשקל משפיע על הגב, וקשה לי להתמודד עם זה, ואני צריכה לעבור ועדה. ולקבל ממנו אישור שאני באמת סובלת מהמשקל ומהכאבים.
כן.
מה שהוא אמר לי, תקשיבי, את חייבת להתחיל לשחות. אני אומרת לו, כן, אני שמעתי שזה עוזר, אבל אני בת 36 ויש לי פחד ממים ואני לא יכולה לשחות. הוא לקח את זה בתור, טוב, את מסתלבט עליי, את צוחקת עליי, את רוצה למות? אמרתי, אני לא רוצה למות, אני רוצה להתמודד, אני רוצה לעשות ניתוח, אני רוצה שתעזור לי בזה.
כן.
הוא אומר לי, לא, את לא צריכה את הניתוח.
זאת אומרת, הוא סרב לתת לך המלצה והפנייה על הניתוח?
כן.
עד שלא
כן.
תלמדי לשחות?
שאני גם, שאני בכוחות עצמי צריכה להוריד 40 ומשהו קילו. שאני לא צריכה ניתוח, שאני פשוט צריכה לסגור את הפה, ללכת
לגמרי... ככה אמר לך האורתופד, את צריכה לסגור את הפה?
לסגור את הפה?
כן. שאני צריכה פשוט ללכת, ללמוד לשחות, שאני לא תינוקת, להתמודד ולעשות. ואת יכולה לעשות את זה, ואני מסתכלת עליו, הייתי ב... מה זה אלם? אני אפילו מדברת על זה, יש לי דמו, כי לא
הייתי... ברור, כי שוב מגיעים לעמדה הזאת במקום מאוד מאוד חלש
ופגיע.
והסיטואציה היא לא שוויונית.
ואחרי מאבק ארוך.
ואתה צריך את העזרה של אותו אדם שהגעת אליו, ואם הוא מרביץ לך בתמורה, זה דבר מאוד גרוע.
מאוד. ומה שהכי גם כאב לי, שיש לי באמת בעיות. ואני באמת סובלת.
כן.
וזה לא רק, זה לא רק המשקל שהיה עליי 110 קילו, שאני עכשיו שוקלת 60.
וואו. 60 וגם דופקת בריכות פרפר בטח.
לא, אני ודאי מפחדת מהמים. אבל זה היה פשוט, יצאתי ממנו, לא כן. קיבלתי בסוף כלום.
עשית את הניתוח בסוף או שירדת לבד?
כן, עשיתי בסוף ניתוח, כן. פניתי למוקד של קופת חולים, ואמרתי להם שיש הרי סוג של התחייבות, שאם התחלת טיפול אצל רופא X, אתה חייב להמשיך איתו, אתה לא יכול להחליט.
אז שחררו אותך מזה.
ושפניתי כן. למוקד, סיפרתי, שיתפתי אותם בסיפור, והם פשוט בלי להסס הבהירו אותי לאורתופד אחר, ושהגעתי לאורתופד אחר עם כל המסמכים וצילומים, ואתה יודע, סטיטי, הוא פשוט הסתכל עליי ואמר לי, חמודה, את חייבת את הניתוח.
מדהים, הנה זה, נו, הנה.
גם אמירה...
כן.
תהיה ענייני ביחס לדבר שבאו לבקש ממך.
טוב, מילנה, תודה רבה.
תודה. טוב, בכיף.
יאללה ביי.
ביי.
מה, נחלק? כן, אה? לא נהיה הרופא הזה.
נו. מגיע הודעה, לא מגיע.
אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600 שקלים לאתר גרו. בביטוח ישיר תקבלו ביטוח בריאות עם ייעוץ רופא מומחה תוך 72 שעות. ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר, 0.3, 7 פעמים 5.
ועכשיו, דיווח תנועה.
איליל, מה קורה?
בדרך 70 עמוס בתמרה, בדרך עכו חיפה, בצומת עכו מזרח, ובדרך החוף מקיסריה עד מחמורת ומחבצרת עד גשר השלום בנתניה.
תכף עינת נתן עונה על השאלות שלכם. כל נושא שאתם רוצים להתייעץ איתה, שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399.
עינת נתן גז
בחסות
לייף בייביז, בעלתה וחוט מוצרי התינוקות בייבי סייף. לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך.
בוקר טוב עינת נתן, מדריכת הורים, מה שלומך?
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
כל טוב, כל טוב. שאלות?
כן,
יאללה.
רגע
מה, מתי ליל הצליחה להכניס את הדף עם השאלות?
זהו, זה גם, זה היה מאוד צריך
חמק מה. מה זה? קריפים, כאילו, בלי ש...
אין, תראו איזה
יעילות. יש פה שאלה קצת כללית, אבל אני חושב שהיא מעניינת בין שלוש, ללא אחים באופק, משלל סיבות. האם יש דרך, האם יש כלים לתת לו חוויית אחים, גם כילד יחיד?
התשובה הגדולה היא לא, משום שאחים זה באמת זירה שאין לה תחליף, אבל כשיורדים לרזולוציות של חינוך ילדים או של אפילו אווירה משפחתית, אנחנו כן רואים במחקרים שילדים יחידים, נגיד, מקבלים הרבה יותר תגובות על כל מצוקה, קריאה, ועל ידי כך הופכים או מסיקים את המסקנה שהעולם אמור להגיב להם נורא 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 מהר, ושהם לא אמורים לדחות סיפוקים, ושהמקום שנוצר באחאות, שהוא קצת נגיד לוותר או להתחשב או לעזור, ודרך הציר הזה לקבל משמעות, את כל הדבר הזה אנחנו כן יכולים לייצר בתוך מערכת היחסים שלנו איתם. אוקיי? השדה החברתי בחוץ לא דומה לשדה של אחים, אבל הוא גם כן דומה במובן הזה שהרבה פעמים אנחנו רואים ילדים יחידים שהרבה יותר מתקשים שם בחוץ, משום שהחוזה בבית הוא הרבה יותר בטוח, הרבה יותר מיידי, הרבה יותר מפנק אפילו, אני מעיזה להגיד. ושוב, לא מכוונות רעות, פשוט ככל שיש יותר ילדים, הסביבה פחות זמינה, זה לא אומר שהיא פחות קשובה, אז זה לא בא אחד על חשבון השני.
איך מתמודדים עם ילד בן 7 בעל נטייה להתאבדות ברגעי חולשה או תסכול ומצהיר שאין לו כוח וחשק להמשיך לחיות? עכשיו, זה חתיכת דבר, ואנשים אבל, וזה גיל מאוד מאוד צעיר גם.
מאוד צעיר. ובשנייה שאני כאשת מקצוע שומעת את המשפט של הורה נטייה להתאבדות, אני בכלל לא מייעצת, אני שולחת לאיש מקצוע, מישהו שם צריך לתת מבט טוב בילד הזה, במשפחה הזו, במה קורה שם, ולסייע, ואפשר לסייע.
נכון,
איש מקצוע...
ועדת פסיכיאטר, פסיכיאטרית.
לגמרי, לגמרי, לא הדרכת הורים, שום פנים ואופן.
יס.
בוקר טוב, לא מצליחים לגמול ילד בן 4 מטיטול. ניסינו גם להציע לקנות מה שרוצה, גם לשכנע בכל דרך, זה לא מצליח. אני לא מאמינה בשיטה של להגיד נגמרו הטיטולים, תסתדר לבד. לא רוצה לגרום נזק לבריאות הילד, מה ניתן לעשות?
גיל 4 זה גיל יחסית מאוחר,
כן.
למרות שנורא נורא חשוב להגיד שבנים מאחרים בהבשלה, גם הרגשית וגם הפיזיולוגית לגמילה, בעד כשנה מבנות. זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו כבר אומרים מה קורה, מה קורה, מה קורה, אבל זה באמת עניין של הבשלה. הדרכה, שוב, בדרך כלל ילדים בגיל 4 שלא מעוניינים להיגמל, יש כאן איזשהו עניין של שליטה, ואני מסכימה עם האינטואיציה של ההורה או של האימא הזו,
של
אנחנו לא רוצים לקחת לו את זה. כי שוב, הנה, יש כאן איזה הברגה של עוד מאבק שהוא לא נגמר טוב.
כן.
בכלל, באופן כללי, לגמול ילדים, מה שנקרא במרכאות או לא במרכאות, בכוח, מוביל הרבה פעמים למה שנקרא גלישה במקומות אחרים, שלא לומר הרבה פתולוגיות לא נעימות אחרות. אז לא מעניין שעוד שנייה פסח, או שהגננת התחילה תוכנית.
זהו, זה לפעמים מגיע הרי מהגן הלחץ הזה.
נכון,
כי אתה, הרי, נגיד לא היה את האלמנט של הגן, אתה אומר, אז מה יבוא בזמן שלו יגמל, איזה מבוגר, כאילו, אתם מכירים, שמסתובב עם חיתול.
נכון.
לפעמים בגנים יש את הלחץ הזה שהם לא אוהבות להחליף, או לא זה, או לא מתאים, או כן מתאים, אבל גם את זה אפשר להגיד, חבר'ה, לאט לאט, לשגע את הילד עם כל מיני פרויקטי גמילה כאלה, דבר שאישית אף פעם לא אהבתי.
ועדיין גיל 4 זה גיל מאוחר, ונורא נורא חשוב להגיד שילדים שיש ביחסים ענייני שליטה, בדרך כלל ההתנהגויות הבעייתיות שאנחנו רואים בילדים זה או על ציר השינה, או על ציר האוכל, או על ציר הצרכים. תחשבו על זה, זה שלושת המקומות היחידים שבהם לנו כהורה אין שליטה. אנחנו לא יכולים לבלוע בשביל הילדים שלנו, אנחנו לא יכולים להירדם בשבילם, ואנחנו לא יכולים להיגמל בשבילם. אז שווה בדיקה.
ילד בן 14 וחצי החליט שהוא לא לומד בקורונה, וכיתה ט' היא לא חשובה. איפה עובר הגבול בין אי עמידה בחובות להגבלת זכויות בבית, או במילים אחרות, או פשוט כל היום במחשב, מה עושים?
אני חושבת שקיבלנו את השאלה הזאת בהמון ורסיות,
כי זה קורה המון, וזה קורה בכל מקום, במשפחות, מכל סוג.
אז בוא נחצה במהירות את השלב הנורמטיבי, אוקיי? בשלב הנורמטיבי, גם אם ההורים של הילד הזה ייזכרו ברמת העניין שהיה להם בגיל הזה בלימודים, הם היו רגע מבינים את הציר שבו כרגע יש דברים הרבה יותר מעניינים, ועם מה שהחזיק עד עכשיו בהוראות ההפעלה של אני רוצה שההורים שלי יהיו מרוצים, או אני רוצה להימנע מעונש, או אני רוצה להימנע מסנקציה, כרגע הוא כבר פחות נוכח, ואנחנו כהורים אין מה לעשות, חייבים לעדכן גרסה. עכשיו, הסיפור של פינוי אחריות למישהו אחר הוא סיפור נורא טרגי, כי רוב ההורים יש להם איזושהי משאלת לב שהם יסירו את האחריות, אבל הדבר עצמו יעשה בדרכם, או יעשה ב-100% בתפיסה שלהם. ואם לא 100%, אז בוא נגיד, אני מוכן להסתפק ב-80%, אבל יעשה. והעניין עם אחריות זה שזה תהליך מאוד מאוד ארוך. כי הילד צריך לפגוש את התוצאות של זה בחיים, כי ההורה צריך באמת לזוז מהכיסא של אמרתי לך, או של המבטים המוכזבים, או של הלחץ, או של באמת, כאילו, מה עוד אני יכול לעשות בשביל שתבין שאתה צריך ללמוד, ולא רק תבין, גם תודה לי אחר כך.
ועדיין, אבל זה גם אתגר של המערכת, והוא יהיה אתגר רחב, אני חושב, מכפי שהם מבינים כרגע, שיצטרכו לאסוף חזרה המון המון ילדים שנפלו מהעגלה בשנה הזאת של הלימודים הרחב.
חד משמעית, ואני מתפללת שמורים ואנשי חינוך ידעו לעשות את הדבר הזה, יש רבים וטובים.
ידעו ויודרכו לעשות את הדבר הזה, שזה יהיה דבר שנותנים עליו את הדעת הכי מלמעלה.
טוב, יש לנו זמן לעוד שאלה אחת.
גם במערכת החינוך זה לא אמור להיחס בסנקציות, זה אמור להיחס בתחושת משמעות ובתחושת שייכות. כן. ולצערנו מעט מורים יודעים לעשות את זה, אבל אלה שיודעים לעשות את זה, זה המורים שאתה זוכר אחר כך כל החיים, זה המורה שלא ויתר עליך.
נכון, אז תרצו להיות המורים. היי, הבת שלי בת שנה, מאוד קשורה לאבא שלה, ברגע שהוא מגיע הביתה היא לא משחררת אותו, רוצה כל הזמן שירים אותה על הידיים עד שהיא הולכת לישון, לא נותנת לו לאכול או ללכת לשירותים, ברגע שאני לוקחת אותה היא מתחילה לצרוח ולבכות. חשוב לציין שהיא מתנהגת כרגיל במהלך היום, רק שאבא שלה מגיע היא נהיית תלותית אליו, אליי לא.
אני מניחה שהאימא יותר זמינה, אני מניחה שאם האימא אין כותרת של חרדת נטישה או ספרציה, זה גיל מדהים, וזה גיל שבו בדיוק הדבר הזה נכנס, מה שנקרא, מוזרק חזק לתוך הציר ההתפתחותי, ובאמת התפקיד שלנו הוא גם כשאנחנו נכנסים הביתה לא לנסות לייצר את ההרחקה או את הדבר, אני יודעת, אתם מכירים את זה שכאילו אתה אומר חזרתי עכשיו מהעבודה, כאילו שנייה תני לנשום. אלה המקומות שדווקא ההורה אמור קצת ליזום, לקחת אותה על הברכיים בזמן שהוא אוכל, כאילו לנכוח ולהנכיח את הדבר הזה שאומר אני לא הולך לשום מקום. ואגב, זה נכון הרבה פעמים גם כשהוא ילך לעבודה או כשהוא יפרד ממנה, בגילאים מאוד מאוד צעירים יש המון הורים שמבריחים את עצמם החוצה, או שלא אומרים את הבית, או שנעלמים פתאום כי ההורה השני עושה איזושהי השכה וגו גו שיז אוקיי, מכירים את זה? הילדים צריכים לשמוע או לקבל את הגשר שאומר, אני נורא אוהב את המילה להתראות, כן. זה אומר ניפגש בצהריים או ניפגש בערב כזה.
כן, אבל אני חושב שזה גם נורא חשוב מה שאת אומרת על זה, שזה ההתנהגות הזאת יושבת על איזושהי חרדה, וזה גם צריך מסר מרגיע פה לאימא, שממה שאני מבין בסאבטקסט מרגישה דחויה בשלב מסוים של
היום. לא להיעלב, לא להיעלב מילדים, בטח קטנים, אחרי זה בסדר.
ממש לא להיעלב. זה גם לא גיל שבכלל יש מניפולציות.
כן, פשוט לא להיעלב, זה לא אישי. עינת, תודה רבה.
שיקות.
ביי.
הלו.
הלו.
מה העניינים?
על השלוק.
גם אני לא נגעתי בקפה, נכון? שכחתי שנכנסתי לאולפן.
איך לא נגעת בקפה?
כי עשיתי איזה סיבוב.
איך לא נגעת בקפה?
פה ליד השולחן עם הכוס קפה, והוא קצת נשפך לי על היד.
נכון.
והייתי לחוץ לגמור איזה משהו במחשב, אז אמרתי, אני לא אלך עכשיו בזמן החדשות לשטוף את הידיים, אלא עשיתי מקלחת אלכוג'ל על היד עם הקפה.
מקסים. צרפתי מקסים.
עכשיו יש לי, וואה, קפה עם אלכוהול.
זה חסמל של הקפה.
איך קוראים לה ליקר? אייריש קרים. אוי, למרות שזה לקח את הרע בשניהם. תראה, בוא נמשיך את פרויקט רשימת הקלון הקטן שהתחלנו אתמול על הפוליטיקאים שלא אומרים מילה על פרשת משי זהב. זה פשוט נורא.
עכשיו תשמע, אני לא מבין את זה, ואני גם לא בביזנס של הגינויים, של תגנו למה לא מגנים, לא מגנות וכל הפמיניסטיות לא מגנים. אני לא בזה, אבל אנחנו בתקופת בחירות. כל דבר שהם אומרים וכל דבר שהם לא אומרים הוא הצהרה. ובזמן הזה דווקא זה מאוד מאוד חשוב לשמוע. עכשיו,
אתה יודע, מנתניהו אין ציפייה, כן? גם ברמה המוסרית וגם ברמה של האינטרס הפוליטי, שהוא לא רוצה אולי להיכנס חזיתית בחרדים. אבל זה שיהיה...
והוא גם לא שמע על מיטו עדיין, לא. מה זה נתניהו שהולך ומתרחק מכדור הארץ, נו ברצינות, ואגב, ביי. אבל...
אבל אין ציפייה.
אבל אין ציפייה, בדיוק.
יאיר לפיד? יאיר לפיד? אתה אשכרה לא אמרת שום דבר על יהודה משי זהב עד היום?
אתה בדקת שוב?
שוב, אני מסתכל, הנה, מול הטוויטר של יאיר לפיד. 6,000 קורבנות בקורונה.
בהחלט יש, אגב.
ביקר בבית הלוחם נכי צהל.
טוב מאוד.
תקציבים חסרים, שוב, קצת תמונה עם אנשים בכיסאות גלגלים, למה לא? בכיף.
בסדר גמור.
סוף לאלימות חייבים לשים בחברה הערבית. טרגדיה עודף טרגדיה.
בסדר גמור.
את החרדים לא צריך לזרוק למזבלה.
זה לדברים של ליברמן. בסדר.
מגנה את תקיפת המבקרים בכנס גדעון סער.
מה עם החרדי שכן צריך לזרוק אותו למזבלה? אפשר לשמוע מה דעתך עליו?
לא, אי אפשר. אי אפשר, ואני לא מצליח להבין למה. יאיר לפיד שאמור כאילו להביא, אתה יודע, איזה מין קול שפוי. בוא נגיד מרכז שמאל כזה, משהו, אבל שמדבר בגובה העיניים, שאיך יכול להיות שאתה לא עומד מול הפרשה הזאת של יהודה משי זהב, וזה כבר לא... בוא נגיד... הסבירות שיש פה משהו אמיתי מאוד 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 גבוהה, זה לא עניין של עדות אחת, יש פה שטף של, יש פה נהר שוצף וקוצף של עדויות, אין סוף עדויות. איך אתה לא אומר מילה? איך אתה לא אומר מילה? גם בני גנץ, אגב, איך אתה לא אומר מילה?
נכון, ויאיר לפיד זה, זה, זה האדם הכי קרוב להיות ראש ממשלה שהוא לא ביבי, מבחינת, כן. מבחינת מספרים ומבחינת תפיסה ציבורית. באמת ברגע הזה אתה לא... אני, לי זה נורא, נורא יהיה קשה כאילו להצביע לזה.
אדם ש...
כי, לא כי הרי, יכול.
הרי זה לא שהוא לא שמע על זה. הוא עושה את החישוב הפוליטי שיכול לגרם לו אולי יותר נזק מי עכשיו לצאת נגד משי זהב מאשר רווח אל מי שכבר בכיס שלו. אחרת אני לא יכול להסביר את זה. ואם ככה, ואם זה נכון, אז זה חישוב מזעזע. איך מישהו בכלל יכול, אתה יודע, לא להגיד מילה על זה בתקופה כזאת שבאמת נדרשת התבטאות, בטח בקשר לסוגיות שהם, אתה יודע, בטופ של סדר היום. איך יכול להיות?
בדיוק בתקופה הזו, בדיוק בתקופה הזו, זה מן הרגע הזה בזמן שאפשר להגיד, כן, שאפשר לבדוק את הכן מגנה, לא מגנה, שזה באמת תרבות שסנועה עליי. ברגע הזה בזמן זה דבר נורא חשוב, בטח בפרשייה כזאת, בטח ערב בחירות. אני לא מבין, אני לא מצליח להבין. אגב, גם אם יש זהירות מהסוג שאתה מתאר, מעניין לחשוב, היא לא מהווה תירוץ, אבל מעניין לחשוב מפני מה הזהירות. זאת אומרת, איפה שורות הרווח וההפסד? מה קורה בתוך החברה החרדית ביחס למשי זהב?
ומראש, הוא לא היה אף פעם במיינסטרים של החברה החרדית. זאת אומרת, היו לו הרבה אויבים שם בממסד המרכזי החרדי. אבל עדיין הוא היה אדם חרדי והיה ציבור מסוים מאחוריו, ציבור לא קטן. הוא ניהל את אחד הארגונים החשובים במדינה. הוא היה הפנים שלו. אתה אומר זק, אתה אומר יהודה משי זהב. מה נסגר איתכם? איפה גדעון סער, למה לא אומר על זה מילה? איפה נפתלי בנט, למה לא אומר על זה מילה? מה קורה איתכם? איפה אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? כאילו להשאיר את הסוגיה הזאת אצל הפמיניסטיות השמאלניות מרב מיכאלי ותמר זנדברג, שהם הפוליטיקאיות הבחירות היחידות שהתבטאו? מה זה?
נכון.
אני באמת לא מצליח...
הפוליטיקאיות היחידות שהתבטאו ושוב הוכיחו שהקבוצה הסופר מושמצת הזו שנקראת פמיניסטיות שמאלניות היא קבוצה שמחזיקה חתיכה מאוד 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 גדולה מהמצפון הישראלי. ולהגיד פמיניסטיות שמאלניות, כי לא נוח לכם חלק גדול מהפעמים להתבונן למציאות בעיניים, בעיקר בכל מה שנוגע לפגיעות מיניות, זה דבר דפוק להפליא. הלוואי ויותר אנשים פה היו פמיניסטיות שמאלניות, מצבנו היה טוב בהרבה.
אתה יודע מה זה הזכיר לי עכשיו? שבדיוק זה, אתמול ראיתי טוויט של נפתלי בנט, והוא נפתח במילים פוליטיקאים פחדנים. ואמרתי, או, סוף סוף הבן, סוף סוף מישהו מהפוליטיקאים יוצא נגד, אומר משהו על הפחדנות של שאר הפוליטיקאים, לא, אתה יודע, לצאת מול הסיפור הזה של משי זהב. והוא אומר ככה, פוליטיקאים פחדנים, עד לרגע זה אף שר בממשלת הליכוד לא טרח להתבטא בנוגע לאירוע הפריצה של כנופיה בדואית והפגיעה בילדה בת 10 ביישוב בדרום. לא ביקור, לא טלפון למשפחה, דממה. עכשיו, זה שהפשיעה הבדואית בדרום והסיפור הספציפי הזה הוא באמת מזעזע. באמת, רגעים שאתה אומר, חבל שאין ענישה כבדה יותר במדינת ישראל.
אבל... Papa don't preach, נשמה.
כן, אבל מה נסגר?
איפה אתה בדיוק?
פוליטיקאי, אתה פותח את הטוויט הזה בפוליטיקאים פחדנים כשכבר שלושה ימים הכותרת הראשית של הכל היא יהודה משי זהב, ואתה עכשיו רוקד על הטראומה של ילדה בת עשר? אתה מנצל ילדה בת עשר שקרה לה הדבר הכי מזעזע לטובת קמפיין הבחירות שלך? אתה לא מתבייש?
אבל ביבי לא מגיב, אז בנט לא יגיב. הרי מה זה כל המפלגה הזאת? זה בדיחה אחת גדולה. זה קבלני קולות של נתניהו, לא? מה זה הדבר הזה בכלל? זה הראשון שילך עם נתניהו.
ברור. למרות שיש להם את הפנטזיה שהוא ירכיב את ראשות הממשלה.
אני באמת, אני חושב עליו ועל הילד שקד הרבה מאוד דברים גרועים, אבל דלושנל הם לא. הוא לא ירכיב שום דבר. ירכיב כברת מאיקאה. שום דבר הוא לא ירכיב.
אז אני
ילך אחרי ביבי באותה תנועה שהלך אחריו תמיד. זנב, שר זנב.
מה אני אגיד לך?
מה אני אגיד? נו, באמת. זה פרשה כל כך איומה וכל כך מכוערת, ובאמת אני אחזור על דברים שאמרתי אתמול. בדיוק ראיתי מודעה ליום המעשים הטובים, שהופכים שיימינג לפיימינג ומאירים את הטוב. יום המעשים הטובים, 16 במרץ. תקשיבו, בואו נסגור על 365 ימים של מעשים סבירים ונרד מיום המעשים הטובים ומהטוב בהתגלמותו ומהטוהר הזה ומהמסועות האלה ומהפרסי ישראל האלה. זה מעמיד סטנדרט מאוד מאוד גבוה ובלתי אפשרי של טוהר מידות. ומי שבאמת באמת 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 עומדים בסטנדרט כל כך קיצוני, זה בדרך כלל בא עם תשליל, זה בדרך כלל בא עם נגטיב. ויהודה משי זהב זה דבר שצריך ללמוד ממנו על האופן שבו אנשים מכל מיני סוגים, לא רק כאילו הרבי הזה או ההורים האלה או משהו, הופכים לקדושים. פעד לא קדוש, רדו מזה. זה לשים הרבה הרבה יותר מדי כוח בידיים של בן אדם, וכשאנשים שיש להם יותר מדי כוח ביד, בשלב כזה אנחנו מוצאים אותו לרעה. תפסיקו עם זה.
תראה, היה נוח להסתכל.
זה, וזו פרשה איומה.
איומה, איומה.
ועצובה. וגם הרי, בוא, גם את זה צריך להגיד. הרי הדברים שהוא עשה, האדם שהוא הפך להיות, בהנחה שהעדויות האלה נכונות, כמובן מדויקות, גם הוא לא צמח בתוך סביבה, כאילו, זה לא... גם בגינה שלכם לא יצמח מחר פתאום את, לא יודע מה, דקל. זה, יש סביבות מסוימות, מצמיחות דברים מסוימים, כן? זה דבר חשוב.
כן, יש איזה פרט שכאילו ככה דלגו באלגנטיות עליו. אח שלו, נדמה לי זה שנפטר מקורונה השנה, הוא ישב בכלא על מעשים דומים.
באמת?
כן.
בבקשה.
ואתה מבין עכשיו הקשר משפחתי.
There's no place like home.
בדיוק. אפילו אם יש זהב בשם המשפחה.
בעיקר אגב.
לא כולנו צץ.
אני חושש יותר כשיש מדי הרבה זהב ומשי ומסים טובים.
אז אח שלו ישב בכלא, נדמה לי בתחילת שנות ה-2000, כן?
נדעתי את זה.
על מעשים גם עם...
לכן, זו עוד סיבה אגב, שכל כך חשוב להיות מודעים למעשים האלה, להפסיק את המעשים האלה, משום ש... משום שיש שם גם תמיד איזו שרשרת שחייבים לקטוע. יש את הקורבנות בחזית של הדבר, ויש את הקורבנות ברקע של הדבר, ויש את הקורבנות שהם גם תוקפים וגם קורבנות.
כן.
חייבים, אתה יודע מה? היום כתוב בידיעות אחרונות, שוב, אני באמת לא יודע... כמה זה מדויק ועל מה זה מבוסס, זאת אומרת זה לא מובא בצורה מספיק מבוססת. גוברות הטענות על קשר שתיקה ועל טיוח מצד המשטרה, הוא היה בקשר עם השוטרים ולכן כשהיו שמועות על מעשים שלו לא מיירו לבדוק, זה ציטוט בעילום שם.
כן.
אני לא יודע מה קורה באמת במשטרה ומה היה שם בשנת 2013 כש-433 שקלו אם לחקור ממה שאני מבין, ובסופו של דבר לא חקרו, אבל יש שם 8 שנים ומי שהותקפו בשמונה השנים האלה, אם אכן הייתה למשטרה אינפורמציה ומתוך איזשהו אינטרס הם לא בדקו, שהתבעו אישית את מי שעמד בראש החקירה שלא קרתה אישית, באמת, כי זה 8 שנים שיכולות היו להימנע.
כן, ואם אכן כך זה, אז מי שאחראי לזה הוא שותף.
אם יש שם העלמת עין, בוודאי
שותף. שוב, גם הנהג...
אנס בי פרוקסי.
גם הנהג מחוץ לבנק הוא שותף לפשע.
נכון מאוד.
ו... אתה יודע, אני שנייה רוצה לתקן את זה, אני לא בטוח בוודאות שהוא ישב בכלא, אבל היה עצור בחשדות האח.
עצור בחשדות.
כן.
חשדות?
אני משום מה היה נדמה לי ש... כן, יכול להיות שכן, אני לא סגור על זה, אבל בוודאות. תשמע, הסיפור גם עם משי זהב שהוא ניצל... מצוקה, הרי כל היום, ביומיים האחרונים התפרסמו עוד ועוד 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 סיפורים מכל הסוגים ומכל המינים, ואתה רואה שהשיטה הייתה לנצל מצוקה של אנשים שבאו אליו בגלל קשיים כלכליים ובגלל חוסר, אתה יודע, יכולת לעמוד בתשלומים, והיו כמה עדויות על זה ש, אתה יודע, אנשים שבאו אליו וביקשו שהם צריכות כסף למשפחה, אם הוא יכול לעזור להם, אז הוא התנה את העזרה בכל מיני מעשים מיניים. והוא הלך עם אשתו של ההוא, ואז ההוא בא אליו ואמר לו, תניח לי אשתי, אז הוא אומר לו, תשאיר לי את אשתך, אני אתן לך פיליפינית. וביקש לצפות בהם, וביקש שהם יצפו בו.
זה כבר ממש שפה של סחר.
כן, כן, כן. סחר, סרסרות, יש שם באמת כל... קשת העבירות הזה, וככה תדע להשתמש בצורה שיטתית ואיומים קשים שהוא יהרוס את החיים של מי שידבר, זה וואו.
כן, בגדול כולם היו גופות. נכון. בגדול כולם מבחינתו היו גופות. יש כאלה שהעברים שלהם חוברים כמו שצריך, כאלה שפחות, אבל בגדול בני אדם, אין איזה רוח אנושית שפועמת בתוכם, הם כלי כזה או אחר.
כן.
ואפשר להשתמש בו יותר, ואפשר להשתמש בו פחות. אבל כל המתיקות, והטוב, והקדושה, והתודה, והמסועה, והתפארת, והמעשים, והטובים. אכלתם את הראש. אכלתם את הראש. באמת, מה... אני שוב חוזר עניין החוקרים. באמת העלים מועי. גם חוקרים, גם בתוך החברה החרדית, שמקיפה אותו כמובן, לא כלל החברה החרדית. מה האנשים האלה אומרים לעצמם? זאת אומרת, מה התירוץ? כי הרי כולם צריכים איכשהו לישון בלילה. זאת אומרת, אתה חייב להגיד... מה האנשים האלה אומרים לעצמם?
שכאילו נתקלו בדברים האלה ולא בדקו לעומק.
התלבשה פרובוקטיבי? על אף אחת מאלה שניגשו אליו, אי אפשר להגיד התלבשה פרובוקטיבי.
כן, כולם היו
חרדיות. מה תעשו עכשיו עם התירוץ האהוב הזה?
נכון. כן, בדיוק. השביס גילה את המצח מדי, והוא לא עמד בפיתוי.
בדיוק. לאבא תתכסי.
איך אפשר להשים גבר?
לאבא לחיץ נועה.
איך אפשר להשים גבר?
אתה מבין? כשאת אומרת לי, אין לי כסף לעשות חג למשפחה של 13 איש, הגענו לחרפת רב, למה את מתכוונת? את שולחת לי רמזים. שהוא כל כך נורא.
נורא.
יש לי פיצול של רגשות שונים, אלוף בלרמות אותי כשכל המגננות שלי עולות עולות, וזה ככה בעולם הזה, כי כמה שתיתה מזה אתה לא תסתפק, תמיד רעב לעוד, שוב לקנות לקנות לרצות לחיות, הכל בכמויות גדולות, סמים זולים, נוסטלגיה, תקוות פשוטות, שעתיים לזריחה בסרט שהוא רק שלך, ספרות זולה, השמיים נעולים, לא נלחם באלוהים, נלחם בשביל עצמי, בשביל עתיד הילדים שלי, נדפקתי כבר מספיק במלחמות של אחרים. בשביל עצמי, למה מי יהיה בשבילי שם? שומר הכל בפנים, יודעים שפיל הפיק מודים שם. נכנס אל הזירה, מציאות כמו אגרוף, זה כמו לראות את הסרט שאתה יודע מה יקרה בסוף. שים לי פרחים מתים בתוך שקית, ישר לכוכב שביט. לא גדלתי עם כפית, זהב שוטה עדה תחתית, זה מאבק תחתית, זה מהיד לפה תמיד. אם אתה רוצה שינוי תסריט, תגיד.
יש לי נשק עיפרון, חי את החלום שלי, אני לא צריכה לישון, יש לי רשת ביטחון, כל עוד האמת שלי תהיה מקום ראשון, והאגו האחרון מורידה את השיון.
נדפק במלחמות של הטובה, אז נאסוף את השברים.
נדפקנו כבר מספיק במלחמות של אחרים.
השמיים נעולים, הלא נלחם לאלוהים. נלחם בשביל עצמי, בשביל עתיד הילדים שלי. נדפקתי כבר מספיק במלחמות של אחרים. בשביל עתיד הילדים שלי, נדפקתי כבר מספיק במלחמות של אחרים.
רוצה לשמוע עוד סיפור של ניצול ילדים, אבל לא כזה. לא כזה, אבל לא קשור כאילו לעניינים מיניים, אבל בהחלט ניצול.
אוקיי.
אוקיי. ביבי. הוא אתמול לסרטון. והוא כתב ככה, גם עמית יודע, הצבעת בנט, קיבלת את לפיד ברוטציה. רק הצבעה לליכוד תבטיח ממשלת ימין יציבה שתזניק את הכלכלה שלנו בלי לפיד ובלי רוטציה. ורואים בסרטון בחור, צעיר,
שתקן מאוד.
חתיך, אפשר להגיד, שרירי, וכך מתנהל הדיאלוג.
כן. ואתה מבין היום, אני מקווה
ש... זה על בנט. אתה יודע, מדקלם היטב את המסר.
לא, אתה מבין?
כן.
אתה מבין לבנט?
כן.
כתב עקיבא נוביק, הבחור בסרטון הוא נער בן 17 ללא זכות הצבעה. זה שמדקלם כאמור את המנטרה שהוא שקל להצביע לבנט, אבל הוא הבין שהוא יקבל לפיד אם הוא יצביע לבנט.
וואלה.
עכשיו, כמובן ששופרי השופרות קפצו על עקיבא נוביק, העיתונאי. כל מיני, עינון מגל כתב, עקיבא אתה עושה עבודת קודש, כאילו ללעוג לעבודה העיתונאית שעשה עקיבא בלחשוף את ה...
את ה... גם צריך להבין שהאנימה האירונית היא, היא לא כיסוי מספיק טוב לשטויות שהוא משמיע.
כן, אבל עקיבא נוביק הוא אחד שיודע לענות, וענה לעינון מגל, ידעתי שהעיתונאי שבך יעריך. ואז גם כל הטופזלוקים וזה כתבו, אתה יודע שהוא כן מצביע והוא כן מצביע, ותבדוק את זה שלך. כתבה המורה של הילד, אולי תבדקו לפני שאתם משקרים לטופזלוק, הוא בבחירות לא יהיה בן 18 עדיין. המורה שלו. עכשיו, אם זה לא ניצול,
כן, נו, נו. מה הוא? זה בעיקר, בעיקר זה ייאוש, שזה מרגש לראות בסיבוב הזה את הייאוש, אבל לך תדע אם הוא מוצדק או לא, מה יצא בסוף.
תכף בוקר של בריאות, המשחק של ביטוח ישיר. אם אתם מחפשים ביטוח עם שירות מצוין, תשאירו את זה לביטוח ישיר. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות ממחיר משתלם ביותר. הבוקר אתם מספרים לנו על ויכוחים ועימותים ובלגנים שהיו לכם עם רופאים ורופאות, דרמות גדולות, מה הם עשו, מה הם אמרו. שוב, 95% זהב טהור.
סליחה.
שלא רוצה להגיד משי זהב, אבל...
לא, חס חלילה.
95%.
הם גם לא זהב טהור, הם לא זהב טהור.
הם אנשים ממש טובים ונחמדים.
וכן, ואיזה מזל שיש אותם, ושמסכימים לעבוד בתנאים שהם עובדים ברפואה הציבורית.
אבל את אלה שלא, בוא נדבר היום.
בדיוק, בוא נדבר על המפגשים עם הקשים והקשות.
1-900-72-99-99, אתם אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים. 1-900-72-99-99.
בוקר של בריאות, בחסות ביטוח ישיר. ביטוח עם שירות מצוין? תשאירו את זה לנו. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר. 03-7x5.
גיל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
בסדר.
גיל קבל 300 שקלים לאתר גרו. אתר גרו מסדר אתכם לפסח עם אטרקציות וחופשות בארץ, ועד 60% הנחה על מאות מוצרים, אולי תזכה בעוד 600. ספר לנו על טקל, מריבה, אימות, שהיה לך עם רופא או רופאה, גיל.
100%, קודם כל תודה רבה על המתנה.
קשה.
הגעתי בשבוע שעבר למרפאת לב באחת מקופות החולים הגדולות, והייתי אמור לעבור בדיקת ארגומטריה לתור קבלת אישור לחדר כושר לאימון ספורט.
פשוט.
פשוט, כן, יחסית פשוט. כל שנה הם שולחים אותי, כל שנה אני עושה
כן,
והכל
כן.
תמקים והכל בסדר. עצמה התחיל בבדיקה, מסתבר שאחות ראתה שיש לי לחץ דם קצת גבוה, הלכה להתייעץ עם הרופא, חזר ואמר אני לא מוכן לעשות את הבדיקה, הלחץ גבוה מדי, שתפיל בלחץ דם. טוב, הורידו אותי מהמתקן, תמתינו לרופא בחוץ. נתנתי לרופא לבס אותי חצי שעה בחוץ, ואז הוא יצא אליי, נותן לי טופס, אומר לי, אני לא אצלך את הבדיקה.
מה, לא שומעים אותך גיל. מה הוא אמר אחרי שהוא נתח את הטופס? שהוא לא עושה...
הוא אמר, אני לא עושה לך את הבדיקה, יש לך לחץ דם גבוה.
אוקיי.
אז אמרתי לו, סליחה דוקטור, אתה קרדיולוג, אז בוא תסביר לי מה אני צריך לעשות, האם אני צריך איזשהו טיפול, אדוני? אין לי זמן בשבילך, אני לא יכול לטפל. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני נמצא פה במרפאה שלך, אתה הקרדיולוג, בוא תגיד לי מה אתה מצפה שאני אעשה.
כן.
אדוני, לך מפה ואל תחזור לפה יותר.
למה? מה? למה?
כי הוא מבחינתו, אתה באת לעשות את הבדיקה הזאת לחדר כושר, וכל מה שמעבר לזה הוא לא מתעסק?
אבל אם במהלך הבדיקה התגלה איזה משהו שהוא עצמו מוצא מדאיג, אז בוא נטפל בו.
וזה בתחום המומחיות שלו.
בתחום, כן. מה זאת אומרת?
קודם כל אני הגעתי אליך למרפאה לבצע בדיקה. לא ביצעת את הבדיקה, זו זכותך, אני לא מתווכח איתך. אבל אתה הקרדיולוג, אז בוא תגיד לי, יש טיפול שנדרש? צריך לעשות משהו? שהיא תרופה? אתה ממליץ על משהו? מה זאת אומרת? לך מפה, אל תחזור לפה יותר, הוא אומר. אל תלפנות אליו.
וואו, איזה טירוף.
ומה עשית?
כתבתי מכתב תלונה לקופת החולים, הם רוצים שאני אכתוב להם מכתב מפורט, ואני אשלח להם בפאק. התחילו עם הבירוקרטיה.
פאקס?
כן, הם אוהבים פאקס. זה גם ידוע כדבר שמסנן לפחות 50% מהתלונות.
זה ממש חסם מאוד משמעותי.
כן, אתה אומר טוב עם הפאקס עכשיו, נדבר.
כן, פאקס יו.
אני אשמח לשבת לכתוב עכשיו מכתבים ולשלוח להם בפאקס, אתה מבין? על שנות 2021.
אז זה ירדת מזה.
לא ירדתי. אני חושב שלא מגיע לבן אדם כזה לתת שירות לחולים. אני חושב שבן אדם כזה צריך לקבל ניעור רציני. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, לך מפה ואל תחזור לפה יותר.
מה זה לך מפה ואל תחזור לפה יותר? אם הוויכוח הוא כמו שאתה מתאר אותו, אם לא אמרת שום דבר פוגעני, אלים, מאיים, אז מה זה בכלל האמירה הזו?
נהפוך הוא, ביקשתי את הסיוע שלו, ביקשתי את ההפניה שלו, ביקשתי את ההכוונה שלו. אתה רופא, זה התפקיד שלך.
רופא, גילית את הממצא הזה שלא מאפשר לך לעשות את הבדיקה.
כן, בוא נדבר עליו.
מה צריך לעשות?
נכון.
זה נכון שלא באת אליו לתור של ייעוץ וכולי, אבל...
עכשיו, בשיא החוצפה הוא גם הכניס מישהו שעמדה מאחוריי בתור וכאילו סגר את הדלת, כאילו לא נתן לי. זאת אומרת, הוא התכוון לזה שאני אלך משם, שאני מפריע לו.
יאללה. מטורף.
נכון? אני מסכים.
כן. גיל, תודה.
תודה.
בכיף. ביי. תודה לכם, אתם נעזרים.
ביי, תודה רבה.
בוקר טוב.
מתי, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
מתי, גם את מקבלת 300 שקלים לאתר גרו? אתר גרו מסדר אתכם לפסח עם אטרקציות וחופשות בארץ עד 60% הנחה על מאות מוצרים, ונספר לך על ביטוח ישיר. אם אתם מחפשים ביטוח עם שירות מצוין, תשאירו את זה לביטוח ישיר. בביטוח ישיר תקבלו ביטוח בריאות עם בחירת המנתח או המנתחת שאתם רוצים, ולא מתוך מאגר רפואי. ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר, 0.37x5. ספרי לנו מתי.
אז ככה, אני הייתי בזמנו, אני חושבת 20-21, אני לא זוכרת את הגיל המדויק, אני עברו כבר 12 שנה מאז, והייתי שמנה, אפילו מאוד שמנה, אבל לא קיצוני, 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 אבל שמנה.
Okay.
והלכתי לרופא גסטרו, עם תלונות על כאבי בטן, בעיות בעיכול, הקאות, וניגשתי לשם עם אמא שלי, שגם היא שמנה. אני אגש לרופא, אנחנו מספרים את הסיפור, מבקשים בעצם פתרון, בדיקות, משהו. רופא אמר לי, כמובן הדבר האוטומטי שקורה לרוב אנשים שמנים שהולכים לרופא, שאני צריכה לרדת במשקל, זה ייפטר אם אני ארד במשקל. אחרי התעקשות הסכים לתת לי בדיקת גסטרוסקופיה, שזה בדיקה
שמסתכלים בתוך המעיים.
כן.
לא, הפוך, מסתכלים בתוך הקיבה.
בקיבה, סליחה.
אוקיי.
כן. אז מכניסים מצלמה, מסתכלים בתוך הקיבה. אני מגיעה ליום של הבדיקה, הרופא הזה גם העביר את הבדיקה, וצריך לפתוח וריד, כי צריך לתת תשטוש לבדיקה, והתקשו למצוא לי וריד. קראו לרופא, הוא מתחיל לדפוק על היד, כמובן שזה חלק מהתהליך של הפתיחת וריד, ומתחיל להגיד, אני שוכבת על מיטה, מתחיל להגיד, או, יש לנו הרבה שכבות שומן שמפרידות בינינו לבין הורידים. עכשיו, שני דברים למען הסדר הטוב. כיום ירדתי במשקל, עדיין מאוד קשה למצוא לי ורידים, זה עניין משפחתי אצלנו.
שתיים, אחד, הוא לא צריך לדבר ככה, כן?
ברור, זה אין ספק. הוא בעצמו היה מאוד מאוד שמן, יותר ממני. זאת אומרת, אני חושבת שגם כאדם שמן בעצמך, זו סיטואציה זויה להעיר.
מה שאגב מעלה את השאלה, האם היה מדבר ככה לגבר במידותיו? שזה סימן שאלה.
שאלה לשאול.
אני באותו, בזמנו, כן הגשתי תלונה.
תגידי, יופי. כן.
לקחתי מכתב, לא נעשה עם זה שום דבר.
לא התקנו אותך על משהו?
לא התקנו אותי, לא עשו עם זה כלום למיטב ידיעתי, כי לא אמרו לי כלום אחרי המכתב. אני הגשתי לה... לקופת חולים, ניגשתי לפקידות, היא אמרה לי, תכתבי מכתב, תפרטי את כל מה שהיה, עשיתי את זה, לא קרה עם זה שום דבר.
וואלה.
איזה בסה.
ובמקום עצמו לא הערת לו, נכון?
במקום עצמו לא, גם הייתי בחורה בת 20, זה כאילו, היום אני יודעת לדבר, אז ממש לא ידעתי לדבר.
כשקופים אז קופים.
ממש לא יכלתי, הייתי בשוק, פשוט הייתי בשוק.
כי זה באמת משהו שמכניס לשוק.
כן.
מתי, תודה.
יום נעים.
גם. למין, נו מה, שוב נחלק, אה?
בית.
ההוא שנזרק על ידי הקרדיאולוג.
אל תבוא לבויות. מה יש לך?
זה חנות? גם מה זה אל תבוא לבויות?
מועיים.
אז עוד 300 שקלים גם לגל וגם למתי. בביטוח ישיר תקבלו ביטוח בריאות עם אבחון רפואי מהיר תוך 7 ימים בלבד. ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר, 0.37x5. כמה זמן לא היה לנו איזה ממתק מהכיוון של מירי רגב.
20 דקות אולי.
לא, אני חושב שיותר.
למה? מה זה? ממש השבוע היה בפינה של... בתמול, בפינה של חגית היה לאיזה... מבחינתי לקום בבוקר וללכת לים, זה לקום בבוקר וללכת לים.
לא, אני ככה אוהבת לפתוח את היום.
זה נותן לי תחושה של לפתוח.
מבחינתי
פותח את היום, נכון.
נכון.
וואו.
אבל עדיין זה כמו... זה תמיד כיף. קיצור, אתמול היה כנס של העיתון בשבע. של הציונות הדתית, ומי היה מראיין שם? נדמה לי ירון אברהם, יכול להיות סגור על זה. היא אמרה ככה: מי שלא שם ליכוד בקלפי הוא מיזנטרופ. כן, ירון אברהם היה מראיין, והוא כאילו לא היה סגור על זה שזה...
למה?
שזה גם? השימוש הנכון במילה הנכונה. אז הוא אמר כאילו, אם יש מישהו, רגע, הנה בדיוק, היא ביקשה ממנו אפילו להיכנס ולבדוק מה זה מיזנטרופ.
אמר לה, בטוחה זמנות, תיכנס לבדוק מה זה מיזנטרופ, כזה?
כן, כן, כן. ואחרי זה היא מסבירה, אם יש מישהו שמציל לך את החיים ודואג לך לחיים טובים בהמשך, מי שלא מצביע לו הוא מיזנטרופ. ואז הוא שאל אותה, את מתכוונת לכפוי טובה? אז היא אמרה, כן, כאילו, אתה יודע, גמגמה סביב הדבר הזה. אחרי זה היא חזרה בה מהשימוש בביטוי מיזנטרופ.
היא חזרה בה?
כן.
מה היא אמרה?
היא אמרה, הביטוי לא מבטא באופן נכון את כוונתי. התכוונתי לומר שמי שלא מצביע לליכוד מסרב לראות את המציאות,
okay.
ואת העובדה שהוא מעביר קולות לממשלת רוטציה בראשות יאיר לפיד.
שזה כידוע הפירוש המילוני למיזנטרופ, מעביר קולות לרוטציה.
מעביר קולות ליער לפיד.
מעביר קולות ליער לפיד.
זאת הגדרה מעודכנת. עזוב את דף המסרים שראינו, שבין אם ילד בן 17 נכפה עליו לדקלם את זה בסרטון עם ביבי, או מירי רגב על הבמה, שכאילו המנטרה היא לא הצבעת על הליכוד, אז יאיר לפיד.
זה יאיר לפיד.
סבבה. אבל כמה מירי רגב את יכולה להיות בליפול במירי רגביות הזאת, של להשתמש כאילו להשתמש באיזה מילה גבוהה.
מה, למדת מילה?
אבל לטעות בפירוש ובשימוש שלה. כמה את יכולה להיות מירי רגב, באמת, ואני מאוד בלשון עדינה פה.
בכלל, ישנו עניין הלשון העדינה. לפעמים יש לי הרגשה שיש פה איזה שוביניזם ברוורס.
כלומר?
כלומר, אם הייתה גבר, עלג ל... אפשרות של טיפשות העולה מן אמירותיה היה יותר חמור. אבל אתה אומר, אישה כל כך בחירה בפוליטיקה, עכשיו אני אלעג לאיך שהיא מדברת, זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא עושים, זה נשמע רע. גלנט, שהוא צו, לדעתי, האישית, אדם שאוכל הרבה מאוד לעג על היותו חבובת צו, לדעתי האישי.
שאתה רוצה להגיד, אוכל כל כך הרבה חסה.
אוכל המון חסה, וגר בקרטון, אבל ממש ממש גדול, כן. כפי שאז ראינו.
ואמא צועקת כל פעם, אולי די כבר להביא מהשדה דברים.
נכון. כל פעם שאתה נכנס עם גלנט, היא אומרת, עוד פעם זה מעביר מחלות. אוכל יותר לג, מירי רגב, והוא אומר דברים פחות, פחות מירי רגבים.
אתה יודע מה?
יש מצב.
אם אתה עושה כאילו את בחינת האמירות המטומטמות של גלנט או של מירי רגב, אני חושב שהוא מנצח.
הוא מנצח? היא מנצחת.
היא מנצחת, כלומר הוא...
היא מנצחת בכמות האמירות המטומטמות?
כן, 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 כן.
בוודאי.
אבל... כי מה זה קשור מיזנטרופו? נו באמת, מה את משוויצה כאילו
בלקסיקונה? מה למדת מילה? מה זה קשור? מראש המסר עלוב. עלוב, אבל זה כבר לא אשמתך, זה אשמת המפלג. זאת אומרת, גם אתה שומע עכשיו, לא יודע מה, בדיוק שמענו בחדשות את אמיר אוחנה מתראיין, אתה אומר, העולב, אלוהים, מי יושיענו מן העולב? אז על המסרים העלובים האלה, את עוד מושיבה את הדיבור הבלתי נסבל ובלתי נכון שלך, נודע.
כי זה מעיד על באמת כל כך הרבה מאמץ ורצון כאילו להישמע חכמה, שזה פשוט נוגע ללב, באמת.
זה כמעט נוגע ללב. כשמדברים על, לא יודע, מהסרטים של קוונטין טרנטינו וזה, אז אתה אומר, טוב, זה גם קצת נוגע ללב, כך רצית כאילו להרגיש בקיאה ומקובלת.
כי עוד אז היא הייתה בפוזיציה של שרת התרבות.
שרת התרבות, כן.
והיא שלא תראה, כאילו...
סבבה.
אני אוהב את העלילות, את הדמויות.
את הדמויות, היחסים המורכבים בין...
בין הדמויות.
טבר.
כן, נכון. אחד יורה.
אחד יורה, השני מנופל. זה מורכבות גדולה. לא משנה.
אבל פה...
אבל פה זה באמת, זה גם אמירות מזיקות, זה גם יצא כל כך תוקפני. בשביל מה? בשביל להגיד בסוף איזה משהו על יאיר לפיד, שחד משמעית מצוי בדף המסרים, כדי שאחר כך כולם יוכלו להגיד בטוויטר, אין דף מסרים.
חשבתי אתמול אחרי שראיתי את זה, כן, כי אולי שוב, אולי בגלל הרוורס שוביניזם, כאילו לא, האינסטינקט שלי היה דווקא לא להגיד איזה אמירה מטומטמת, אלא ממש התביישתי בשביל הילדים שלה. וממש, נכון שהבת שלה זה היה כאילו עם האוטו והחגיגות, אבל זה לא קשור, וואלה ילדה, נערה, לא יודע כמה ילדים יש למירי רגב, באמת אני לא יודע, אבל שפעם אחר פעם אמא שלהם, אני אגיד את זה, זה יוצאת סתומה, וזאת אמא שלהם, אתה מבין, זה לא כן, נעים. כן. אתה בא לך למות מבפנים, בא לך כאילו, כן. כמו שזה שש, שזה לא יקרה שוב. כן. שזה לא יקרה שוב, די.
תחשב כהורה, כהורים, אמהות ואבות שהם מאזינים לנו, הילדים שלכם נבוכים מדברים כל כך סבירים שאתם עושים. כן. כאילו, באמת... לפעמים אתם סתם אומרים שלום, מגיע חבר חברת הורים, היי, מוכן לדבר? מוכן לדבר? תחשבו מה זה? שאימא היא אומרת, לא יודע, יש לנו טרופ.
אתמול יסעתי את ביתי וחברה שלה, עוד לא התחלתי לזמזם את Tears for Fears שהיה ברדיו, באתי רק לעשות כזה, אבא די!
אבא די! כי הכוכב הבא על האירוויזיון.
כן, לא
צריך לסיים את העונה.
לא העליתי פה מופע, אבל אני אומר, וזה עוד כלום, זה היה ממש תחילתו של...
השאלה אם זה היה...
לא, זה
היה... בדיוק, זה היה...
כי הלו, everybody wants to rule the world, הוא מתחיל ב...
אתה חייב להגיע לגבעים, הלו.
אז אני אומר, אם רק הייתי אומר מיזנטרופ... בשימוש שגוי.
אתה מבין, כאילו, איזה מבוכה, איזה מבוכה.
בוא נבקש מהמאזינים שישלחו לנו מהר מהר בוואטסאפ על הדברים המטומטמים שההורים שלכם אומרים, או שאתם ברגעים האלה שאתם מסתכלים על ההורים ואתם אומרים, בוא נהיה מטומטמים.
כנראה כשהייתם יותר צעירים.
או מבוגרים.
או הנוער שמאזין לנו עכשיו בטיק טוק.
כן. או שאתם עכשיו, שוב, הם היו...
מאזינים לנו בטיק טוק.
זה לא בהכרח שהם הורים רעים, או שאתם שונאים אותם, לא, אבל יש את הרגעים האלה שהם אומרים משהו, עושים משהו, ואתם אומרים,
די, זה יכול להיות לפעמים להגיד דברים שקשורים באינטרנט, זה עולם אבל לא רק,
אבל זה אפילו קלאסי מדי, פשוט ספרו לנו מתי ההורים שלכם יוצאים מטומטמים, שלחו וואטסאפ ל-054-999-4399, אולי תזכו ב-300 ליטר 300 ליטר, 300 שקל לדלק, מתדלקים חכם בטן, היום יום שני 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין בשירות עצמי, אם אתם חברי טן VIP. בוקר טוב, מה קורה?
מה קורה?
פעלה בסדר. אנחנו ביקשנו מהמאזינים שישלחו לנו וואטסאפים ויספרו לנו מתי הסתכלתם על ההורים שלכם ואמרתם וואלה, קצת טיפשים? כאילו אנחנו אוהבים אותם והכל, אבל הם אוהבים אותנו. אבל היה הדבר הזה שהוא קצת...
קצת סתם. כן, אני ללמה כתבו המאזינים.
והזמנו רק את המאזינים המיזנטרופים.
בטח.
שלוח.
כי אחרים יודעים להכיר תודה.
אמא שלי אמרה שטוב שהורדתי את הגיל בטבור כשנכנסתי להיריון, כי העובר ניזון משם.
וואו, רגע, רגע, חייבים להתחיל לרשום, כי אני מריח...
אפשר אוכל את הגיל, כאילו? כמו שתינוקות הם יכולים לבלוע איזה משהו בזה? הוא היה כאילו אוכל את הגיל?
כי זה אולי פוגע ברצף התזונתי שלו, זאת אומרת, בצינור.
או שהיא אומרת ניזון משם, הכוונה היא שכאילו אוכלים דרך הפוביק בזמן ההיריון.
היא ילדה אותה.
שאוכלים, אז אומרים, כך תטעם, ושמים לו קצת בפוביק.
כאילו אתה דוחף פנימה כזה,
מניות. די, אכלת מספיק. כן.
אלה, הורים שלי יש בריכה בבית, אני בן 40, הם עדיין אומרים לי לא לקפוץ לבריכה אחרי האוכל.
כן, לפעמים אבל אם יש דברים שהם, שכילד הם היו אומרים, לא משתחרר, ממשיכים ואומרים אותם.
אמא שלי בשיחה לחידוש מנוי בתיאטרון אומרת להם, בעלי לא אוהב הומואים לא בחיים ולא על הבמה.
בזק ש...
אני רוצה הנחה?
היום מצאת הצגות?
שכאילו היא אומרת, אם יש לך מצגות על הומואים, כי בעלי לא אוהב הומואים, לא בחיים ולא על הבמה. וואו. וואו.
בודק את האפשרות שבעלי הומו באיזשהו אופן, כן?
זה ודאי, אבל זה שהיא אומרת את זה, כאילו שהיא מתקשרת והיא אומרת את זה, כאילו בדרישות, בבקשות מיוחדות מהלקוח, בעלי לא אוהב הומואים. ומציינת לא בחיים, ואפילו לא אומרת, הוא לא אוהב הצגות על הומואים. הוא לא אוהב את ההצגות האלה.
לא, בדיוק. מה ההבדל?
לא בחיים ולא על הבמה.
נכון.
כן.
אבא שלי התווכח איתי שמלח שמשאירים בחוץ הופך לנוזל. ניסיתי להסביר לו שזה לא החומר עצמו שמשתנה, אלא ספיחה של החוט מהאוויר. הוא מתעקש, מלח הופך למים. והוא מהנדס אווירודינמיקה בפנסיה.
מה?
וואו. כן.
כשהייתי בבית ספר, הייתי קטנה, אבא שלי היה ביתי לטיולים, הוא היה קורא לכל הבנים בכיתה ג'וני. לכולם.
למה?
כי לא חיבה כזה, ג'וני, בוא זה. אבל זה לא טיפשות, זה סתם מאמץ להיות חבר של ה...
דודאות כזו.
כן. ג'וני, בוא.
מה זה אבל?
זה כמו בעל הבית.
אבל מה זה בעל הבית? אגב, גם בעל הבית זה לא אוכל יותר. נראה, לעצם אני לא נורא, אבל...
לא, זה לא, זה לא טיפשות גם, זה לא עונה לקטגוריה טיפשות.
לא, אבל הבית לא, זה קצת כזה של...
גם ג'וני.
זה חוסר ביטחון. כן.
אבא שלי זורק לפינת הרחוב מכשור חשמלי ישן, אבל הוא מרסק אותו כדי שאחרים לא ייהנו ממנו.
למה?
ככה.
למה? אבל למה? הייתי מת לשמוע את ההסבר.
שלא יענו.
למה?
שלא יענו. מה, אני נותן להם חינם?
נותן להם חינם.
נו מה?
אל תיתן להם חינם. אתה צודק מאוד. כן. חס וחלילה גם חינם. רק תזרוק את זה על הרצפה ברחוב, אבל חס וחלילה לא חינם.
מדהים, מדהים, מדהים.
כן.
אבא שלי בן 74 עם תואר דוקטור, ועדיין כל פעם שהוא מגיע למחשב או טלפון הוא שואל אם יש בזה גוגל.
יש בזה גוגל, זה קלאסי. יש בזה גוגל, אצלי אין גוגל.
הגוגל לא עובד.
הגוגל לא עובד, בטח. זה שהם גם משאירים בטלפון, כאילו שמנוע החיפוש הוא עמוד הבית. לא משנה מה עמוד הבית. וואי נט. זה כאילו הדבר שאליו ניגשים כדי לחפש דברים.
כן. שכותבים גוגל. בשורת כתובת, כדי להגיע לאתר של גוגל, ואז לכתוב את החיפוש בתיבה של החיפוש.
נכון.
אמא שלי אומרת על כל דבר התקלקל, לא משנה מה המוצר, היא אומרת אל תעשה ככה זה התקלקל, על שמיכה, על חולצה, שולחן, גם דברים שלא יכולים להתקלקל, רק להיערס, להישבר, אבל היא תמיד משתמשת בפועל התקלקל.
התקלקל.
השאלה אם זה עניין של דלות השפה, או איזה גליץ' טמטום ספציפי.
אולי זה של בהלה מפני ההתקלקלות.
אולי. נגיד יש אנשים שהם אומרים, אתה יודע, כל הגשת אוכל מזיגה.
כן, נכון.
נגיד, אני לא אוהב את
זה. זה משהו שבבית עובר, זה משהו ששמעת בבית וככה אתה...
ששמעת טעות בבית. מזיגה זה רק נוזל, אתה לא יכול למזוג את תפוחי אדמה.
כן.
אמא שלי קוראת לוואטסאפ וואסך.
וואסך?
כל פעם שהיא מבקשת ממישהו שישלח לה וואטסאפ והוא לא מבין, אז היא אומרת לו דו שיח.
מה? דו שיח? מה דו שיח? מה עכשיו סתם אמרת את זה?
וואסך זה כלל?
תשלח לי וואסך, אומר לה מה זה וואסך? דו שיח. מה? אולי וואסך זה דו שיח באיזושהי שפה שאנחנו לא יודעים? בוא נראה.
וואסך אני רק...
זה כללה וואסך? מה זה בכלל?
זה כתוב פה פוזה קרבית במילוג. אני מכיר את הדמות מבובה של לילה של פרוספר זה שאומר וואסה, אבל ששואלים אותך זה מדהים, כי יש פה קשר לוגי בדושלבי
הכל.
שלח לי וואסה, מה זה דושיח?
גם מה בעיה להגיד וואטה? כן.
ההורים שלי ראו את האקווריום שקניתי לילדים ולא הבינו איך דג יכול לחיות באקווריום, כי הם חיים רק בים.
מה, הם לא נתקלו בפעם הראשונה באקווריום בחיים שלהם?
לא שהם נתקלו בפעם הראשונה באקווריום בחיים.
אין מצב, להם. אין מצב.
לפעמים גם זה לא פעם ראשונה שהם נתקלו, אבל היה איזשהו נתק. זאת אומרת, הם נתקלו עד עכשיו, לא היה את מי לשאול. פה בכל זאת אנחנו קרובים, תסביר לי רגע. אם דגים חיים בים, איך זה גדל באקווריום? כבר לא מת.
אמא שלי מחבבת את המונח תרתי משמע ומשתמשת בו כמעט בכל משפט.
בסוף. תרתי משמע כדי להדגיש את החשיבות.
במקום נקודה.
את העוצמה, במקום נקודה.
כן, אני הולך את הביתה, תרתי משמע.
כן, כן.
אבל אין פה שתי משמעויות.
נכון, שחת. מה שכן תלכי.
כן.
מה שכן ביי.
אמא שלי אומרת...
יצא לי טעים, תרתי משמע.
כן.
מה?
וושינגטון.
וושינגטון זה קלאסי.
תואר ראשון מורה מתקנת אותי בעברית מגיל אפס.
וושינגטון.
אני גם תסביר למה בעברית אתה צריך להגיד וושינגטון.
וולט וויקיפדיה.
וושינגטון. בטח. כן.
תשמע, אלה לא כאלה מופרכים, כי הדאבלי הוא בשפות מסוימות ווי.
דאבלי בשפות מסוימות ווי... יש איזה שם כללי ההגהה מיושנים שהוושינגטון הזה זה עובד.
אבל זה בא מעולמות הרוסית, נדמה לי, בכלל, כאילו, בשחר המדינה כזה.
יכול להיות שהאימא דווקא בגלל שהיא מאוד מאוד בענייני לשון, היא מתעקשת על הוושינגטון.
יכול להיות.
וו א' שין י' נון וושינגטון. כן.
אני פמיניסטית גאה, ואתמול אמא שלי הסבירה לי שיש עלייה באונס ואלימות מינית בגלל שנשים עושות סקס לפני החתונה.
Oh my God. כעונש משמיים או כסיבה ותוצאה?
כהפקרות כללית כזאת.
הפקרות כללית כזו?
כן.
זאת אומרת שאם זה מוצע מדי בזול, אז יהיו מי שיקחו בכוח. אני באמת מנסה להבין כאילו את
ההיגיון
המובט. טוב.
קניתי בלון הליום, ניפחתי אותו בעצמי, ואמא שלי שאלה למה הוא לא אף.
וואו, זה מדהים. כי החומר הקל מהאוויר הוא הבלון, ולא הגז שממלאים מתוכו. הבנתה. יאללה, למי ניתן את הפרס? האם לזה? שסיפור מדהים?
מה היה הראשון? שמרת נחת
הראשון זה היה עם הטבור.
תוציא את הגיל מהטבור,
כי זה פוגע בתזונה של התינוק.
הוא אוכל, לא, הוא אוכל משם.
כן.
זה היה.
ולא שלח לי וואסך, מה זה?
דוסיה.
זה אי אפשר לכתוב את זה, אתם מבין? זה אי אפשר לכתוב את זה אפילו. ככה את הסריטאי המוכשר ביותר.
מה אם בעלי לא אוהב ומאים? לא על הבמה, לא על הבמה. אני באמת,
יאללה, למי ניתן 300 שקלים לדלק?
אני לא יודע.
מתדלקים חכם בטן, היום יום שני 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין, אם אתם מתדלקים בשירות עצמי, וחברי טן VIP כמובן, החיסכון ממחיר מנהל הדלק בשירות מלא. למי?
לא יודע. נו, למי?
אני אהבתי את השלח לי וואסך. מה זה? דו שיח. זה פעמיים, יש פה שתי קומות שמתקסים. אז לילדה או לילד האומללים של הדבר הזה. ביבן.
היי.
מה קורה?
בסדר, איך אתם?
סליחה, לא שמעתי, מה הוא אמר?
אמרתי
שהוא בסדר, ואז שאל מה קורה.
בסדר.
לא, מה קורה.
יש לי הימור שזה יהודה משי זהב, אבל עכשיו בואו נתחיל להכלס את השירים פנימה.
כי זה גם שם שאתה רוצה להושיב עליו שירים.
בטח.
אתה רביע הכל זהב.
משי קליינשטיין, רמי קליינשטיין.
משי, נכון.
כן, אחי הצעיר יהודה.
יאללה,
ג'ודאס פריסט, יש כל כך הרבה דברים.
מה, סגרנו לך את הפינה?
אני הייתי
מייק דרופ.
יאללה,
בבקשה, תן לי את זה. תודה. נכון.
מכתב לאחי, זה זה?
אהה.
כן. קובי אפללו, מכתב לאחי.
בסוף הדרך אותם
ש... כן, זה על אחיו משה שהיה עצור.
אוקיי, תודה רבה.
של יהודה משה, כמו של קובי אפללו חלילה. כן. מה? צעיר לנצח.
אופה.
כי זה קליינשטיין, אז זה על המשי.
נכון.
צעיר לנצח.
הוא גם מתעסק עם צעירים.
נכון, הוא מתעסק עם צעירים.
שיר הבא.
גם על הנצח מרמז לזקה. ביום של הפצצה.
ביום של הפצצה. כן. עטוף ברחמים. נו, זה הכל שירים של קליינשטיין וריטה, נו.
זה משי, כן?
כן.
כן.
שיר הבא. שיר הבא.
זה גם קובי אפללו.
נכון מאוד.
נכון, נכון.
נכון, נכון.
זה יפה.
שירת, אני זוכר נאון, אבל זה לא...
ושיר,
לא שירת נאון.
שיר נוסף.
שווים.
יפה.
של רן דנקר.
יפה.
כן.
יאללה. מי הדמות? נחשו.
יהודה משי זהב. הלאה.
אבל מה קשור השווים?
בוא עכשיו תפתור.
בוא ננסה.
אחד אחד.
אז
בוא נחלק ל... אוקיי.
היה לנו את קובי אפללו מכתב לאחי, זה היה הראשון. אני חושב שזה, אם זה יהודה משי זהב, זה קשור אולי לאחיו באמת ש...
אבל אני לא יודע למה יש שני קובי אפללו.
ובוא נחלק את זה לצמדים, רוצים?
לצמדים?
כן. שני שירים, שני שירים, שני שירים.
לפי הסדר? מכתב לאחי, צעיר לנצח.
כן, מכתב לאחי, צעיר לנצח.
לא יודע.
אני חושב ששוב, מי שמת, וזקה וזה, הוא נשאר צעיר.
מכתב לאחי, כן, אחי.
אחי?
אחי.
כן, ו...
אחי צעיר.
צעיר, נכון, אחי צעיר. מי זה אחי צעיר?
יהודה, יהודלה.
נכון, אחי צעיר.
אחי
צעיר. יהודה.
אחי צעיר יהודה.
כן,
אוקיי, אוקיי, אז אחי צעיר יהודה.
יפה, צמד הבא.
צמד הבא זה ביום של הפצצה והטוב ברחמים, שזה המשי, נכון?
אבל מה
גם? כי זה רמי קליינשטיין וריטה.
נכון,
אבל ביום של הפצצה זה גם קשור לפיגועים, בטח שהוא היה אוסף זה, והטוב ברחמים זה...
זה שיר לתינוקי.
זה שיר הלידה, נכון.
יפה.
אבל איך הלידה קשורה?
כי זה משי היא ביתם.
אוקיי, אוקיי, חשבתי שעוטפים בתחריכים את המתים שאוסף היה זה.
וקובי אפללו
שווים
ולא, ובא מן השתיקה.
בא מן השתיקה.
בא מן השתיקה של קובי אפללו
ושווים. שתיקה
שווה זהב.
שווה זהב, כמובן.
וואו, מה שיפה פה, הכישורים היו הרבה יותר ארציים ממה שכיוון אליהם בכלל צביבן. זאת אומרת, היו דברים שהם הרבה יותר down to earth.
כן, והוא...
והוא כאילו כיוון הרבה יותר גבוה מאיתנו.
השתיקה שווה זהב, זה...
כן.
מסכם את זה.
כן, אחר כך אמא שלי אומרת לי, אמיר ציון, הוא פותר את השביצי היגיון, נכון? מה, אני לא יודע, אני יכול לשאול אותו.
אני חושב שהוא כותב את השביצי היגיון.
יפה. לא כל כך.
מה, לא פותר את השביצי היגיון?
תשחץ רגיל.
תשחץ רגיל רק?
יק.
חבל, אתה צריך להיכנס לעולם הזה, יש לך בו הרבה קישורים.
כן, אני אכנס אליו.
כן. האמת שעכשיו... לא יודע אם אתה תעמוד בתחרות שלך שם.
שאלה אם יש בעיתון...
לא בעיתון, אבל...
מקום לתשבצים בעיתון ש...
לא בעיתון, האמת, אבל עכשיו, ברגע זה, ממש עכשיו, קיבלתי פה, אני רואה ציוץ בטוויטר, של איזה ארגון, שבעקבות הפינה הם שמעו, וכך הם כותבים. אנחנו מאמינים שיהודה משי זהב חף מפשע, ורוצים להגיד שלא משנה מה, הוא תמיד יהיה חלק מהארגון. תנו כותרת לציוץ הזה.
זכאי.
נכון, הוא זכאי.
יפה.
בום.
זכאי.
נכון, יפה. וואו, צביבה, אני היום אבל...
היום היה, התחלנו מהסוף.
כן.
כמו שאתה אוהב.
לא, גם דברים נפטרו. יפה מאוד.
כן, זה יום נגיש שלך, צביבן.
למרות שהוא לא התכוון שהוא יהיה נגיש, כאמור, הוא כיוון...
לא, זה היה לי ברור, שככה תיפתח הפינה גם.
כן, בתשובה.
בתשובה. כמו מלך הטריוויה.
נסיים באחד מהקובי הפללויים אולי, לא?
בסדר.
אז איזה אתה רוצה?
מה שצביבן רוצה.
טוב. צביבן, תודה רבה לך.
קצת נהיה כזה שרים בכיכר.
ממש. תודה רבה אליל נדב, תודה רבה רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, אופיר מור יוסף, תודה לך, תכף החדשות, ב-10 זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה רבה עידו כהן, עידית אבשלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, אנחנו ניפגש מחר בבוקר.
ביי.